הנביא ישעיה בפרק כ"ז אומר, ביום ההוא, מקיים עלן כל מקום שכתוב ביום ההוא, מדובר על יום שיבוא בו משיח צדקנו וקבלה בידינו. כך כותב הרב אברהם אזולאי, שביום שיבוא משיח צדקנו, בו ביום ייבנה בית המקדש, בו ביום תתחדש מלכות בית דוד, ובו ביום יהיה קיבוץ גלויות. כלומר, הגאולה כולה צריכה להתרחש תוך 24 שעות. כמו שאמר הפסוק, ברגע הקטון עזבתיך וברחמים גדולים הקבצך. אז קיים עלן כל מקום שכתוב ביום ההוא, מדבר על אותו יום. כתוב שם, ביום ההוא יפקוד אדוני בחרבו הקשה והגדולה והחזקה. על לוויתן נחש בריח, ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. זה תחילת פרק כ"ז בישעיה, פסוק א', שהיה הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא עתיד באותו יום שיגאל את ישראל לפקוד בחרבו הקשה והגדולה והחזקה. צריך להבין למה אמר שלוש תיבות, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אנחנו יודעים, המדרש אומר, שכל הגאולות שהיו עד היום היה איתם עדיין שעבוד, כמו שהגמרא אומרת. אנחנו רואים בגאולה שהייתה במצרים, כתוב שירה, אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, שירה לשון נקבה. כל השירות שנאמרו, חוץ משיר השירים ועוד איזה מקומות בודדים, אנחנו רואים שירה לשון נקבה. אבל לעתיד לבוא השיר יהיה לשון זכר, וההבדל הוא שתמיד נקבה היא לשון חולשה. יש אחרי השעבוד, הגאולה העתידה אין אחרי השעבוד. זה דבר אחד. דבר נוסף, יש שבכל הגאולות שהיו עד היום היה נשאר משהו מהגויים. מידת הדין שפעלה לא פעלה נגדם באופן טוטלי, באופן מוחלט, שלא השאירה מהם שריד ופליט, אלא נשארו בודדים. כמו שראינו, לא נותר בהם עד אחד. מה זה עד אחד? רבותינו דרשו, פרעון נשאר. ויש אומרים, הוא היה מלך של נינווה, שאחר כך בזמן יונה הנביא הלך אליו והחזיר אותו בתשובה. אז היו פליטים, נשארו, שריד ופליט נשאר. לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות נקמה בגויים, אז תהיה יום הנקם האמיתי, לא ישאיר מהם שריד ופליט. כמו שאמר, הן כולם כבגד יבלו, עש יאכלם, לא יישאר מהם כלום. עכשיו נחזור לפסוק, בחרבו הקשה והגדולה והחזקה. מה זה חרבו הקשה, הגדולה והחזקה? רבותי, ידוע שעל שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. כלומר, אם חס ושלום מתבטל אחד משלושת הדברים האלה, העולם לא יכול להתקיים. כותב הגאון מווילנה, שאם אנחנו רואים שהעולם לא מתנהל כמו שצריך, יש חס ושלום מחלות, גזרות, תאונות, פיגועים, אז סימן שצריך לדקדק בשלושת הדברים הללו, שהם התורה שתהיה כמו שצריך ומספיק כמו שצריך, וכן העבודה שהיא התפילה שתהיה בכוונה, וגמילות חסדים שהיא מידת הצדקה וכל הדברים הנלווים אליה. לא רק צדקה, גמילות חסדים זה גם הלוואות, זה גם שהאדם מדבר עם חברו דברים טובים, שהאדם מחזק את חברו. גמילות חסדים זה בין לעניים, בין לעשירים, בין לגיבורים, בין לחלשים וכו'. אלה הם שלושת הדברים האלה. לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא עתיד לנקום מהגויים, מה הוא אומר? בחרבו הקשה והגדולה והחזקה. והנה נתבונן, יש כאן רמז שלושת הדברים האלה. בחרבו הקשה זה כנגד התורה. מדוע התורה תיקרא חרבו הקשה? שכן ידוע, גמרא מסכת עבודה זרה אומרת, אנחנו כעת נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, אנחנו מתאבלים על חורבן את המקדש. גמרא שואלת על מה חרב בית ראשון, וכמה מקומות, גמרא גם בעבודה זרה וגם במקומות אחרים, גם במסכת עבודה מציעה, שם מובא פסוק זה, נשאל לחכמים ולא פרשוהו, ולנביאים ולא פרשוהו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בכבודו, שנאמר, מי האיש החכם ויבן את זאת, החכם ויבן את זאת. רש"י עליו השלום מסביר, זה החוכמה, שאלו את החוכמה, על מה עבדה הארץ, החוכמה לא ידעה להשיב, נשאל לחכמים ולא ישיבו. אחר כך המשך הפסוק, מי האיש החכם ויבן את זאת, ופי השם ויגידה. אומר רש"י, מי זה פי השם? זה הנביא, שהוא מדבר בשם השם. על מה עבדה הארץ? אף אחד לא ענה. ויאמר השם על עוזבם את תורתי. אמר רבי יהודה אמרם שלא ברכו בתורה בתחילה. זאת אומרת, הגמרא במסכת עבודה זרה השלימה את המאמר הזה. זה בבבא מציעא. במסכת עבודה זרה, הגמרא שם אומרת, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הרי בבית ראשון היה להם שלושת העבירות האלה. היו עובדים עבודה זרה, כמו שאתה רואה, בנביא ירמיה וישעיה ותרי עשר, כולם מתלוננים עליהם. שהם העמידו צלם בהיכל, מה הם לא היו עושים? לעשות כוונים, והיה להם גם גילוי עריות. ואיש ואביו הלכו אל הנערה, כמו שכתוב שם בירמיה. והיה ביניהם שפיכות דמים, חטא שחוט לשונם יחליקון, ועוד ועוד. בכל זאת, לא כתוב שהעולם נחרב ובית המקדש נחרב על שלושת העבירות הללו, לא. ויאמר השם על עוזבם את תורתי. למה? מלמד שביטול תורה קשה כנגד כולם. כל העבירות יהיו בכף מאזניים, או כל המצוות בכף מאזניים אחד, וכנגדם יש ביטול תורה, מכריע הוא את כולם. יוצא שהאדם הרבה פעמים חושב, אני התפללתי היום נכון ונתתי צדקה, ואני זה אני פטור מלימוד תורה. כבר כתב הרמב״ם שאין לך אדם בעולם שהוא פטור מלימוד תורה. נשים פטורות, הם בכלל בעליהם, אבל איש, גבר, כל רגע ורגע שאדם יש לו אפשרות לעסוק בתורה ולא עוסק, נקרא נזוף. הגמרא אומרת שלושה, הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום. אחד מהם זה שיש לו אפשרות לעסוק בתורה ואינו עוסק. מי העיז, כותב הרב חידן, לגרום שהקדוש ברוך הוא יבכה בשבילו? אוי לו ואוי לנפשו, טוב לו שלא היה בא לעולם. אז כמה חמור ביטול תורה. פעמים אנשים שואלים שאלות על ספק ספקה, אם שכח יעלה ויבוא, או אם אני יודע מה עם האתרוג שלו, יש לו שם איזה נמושה, שיהיה לו אתרוג גם גיבנת שיהיה. העיקר שהוא יהיה, אם הוא לומד תורה או לא לומד תורה, אם הוא קובע עיתים לתורה ואם הוא לא עושה ביטול תורה, הרי על זה נחרב העולם. לכן אמר בחרבו הקשה, שעתיד לעשות חשבון נפש עם כולם, מי קיים לימוד תורה ומי לא. אחרי הקשה כתוב, והגדולה. הגדולה זה כנגד הדבר השני, אמרנו, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. גדולה זה הצדקה. גמילות חסדים היא הגדולה. אז כן ידוע, צדקה תציל ממוות. הגמרא אומרת, אפילו ממיתה עצמה. לא רק ממיתה, אפילו אדם מת. נותנים בשבילו צדקה, כותב רבי שלמה לוריה, מצילים אותו מגיהינם. עד כדי כך. צדקה יש לה כוח גדול מאוד מאוד. גמילות חסדים, מעלה שלה עצומה מאוד. שראה הקדוש ברוך הוא שהבריות מרחמים זה על זה, מידה כנגד מידה, גם הוא מרחם עליהם. אז אם יש גמילות חסדים כמו שצריך, טוב. אם לא, חס ושלום, לא טוב. לכן אמר בחרבו הקשה והגדולה. והחזקה, זה הדבר השלישי, היא התפילה. אין כמו תפילה שיכולה לעשות פירות. זו עוד שבת אחת אנחנו נקרא פרשת ויתחנן, שם נלמד תפילה ממשה רבנו. ויתחנן אל השם ויתה אילם אור, הגמרא אומרת, תקטו תפילות, התפלל משה. 515 תפילות. עד שאמר, אשר מי אל בשמיים, אשר עשה כמעשיך וכי גבורותיך. הארץ הטובה הזו והלבנון, שם הוא אומר, ידך הגדולה והחזקה. אז הוא, ראינו שהתפילה היא חזקה מאוד, תפילה עושה מחצה. מי לנו גדול מאהרון הכהן? אהרון הכהן נפטר בראש חודש אב, כמו היום. אהרון הכהן עמוד העולם היה, שהיה עליו נאמר, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראיני, ומפני שמי ניחת הוא, כשפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. לא ראינו אדם בשר ודם שהפסוק מעיד עליו שהוא נקרא מלאך השם, רק אהרון הכהן. איזה קדוש ונורא היה אהרון הכהן, היה אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ונפשו, והיה לו אהבת ישראל, לא היה כמוהו בעולם. הגמרא אומרת, יותר ממשה. אצל משה רבנו שמת כתוב, ויבכו אותו כל בני ישראל. ויבכו בני ישראל את משה. בנים לבד, גברים לבד. למה? למדו אצלו תורה. אבל אצל אהרון הכהן לא כתוב כל בני ישראל, אלא כל בית ישראל. אנשים, נשים וטף. 80,000 בחורים ששמם אהרון יצאו חלוצי כתף, חלצו את החולצות שלהם ויצאו אחרי ארונו של אהרון. כולם שמם אהרון. שאלו אותם מה אתם עושים? אמרו אנחנו ההורים שלנו רבו עמדו להתגרש והוא עשה שלום ביניהם ונולדנו אנחנו מהשלום שלו וקראו אותנו על שמו. זה היה אהרון הכהן. אז תפילה אין כמו אהרון שיודע להתפלל, והוא היה צריך תפילה, הוא בעצמו שנאמר והתפלל גם בעד אהרון, ואהרון התענף השם להשמידו, כדוש ברוך הוא רצה להשמיד אותו, ואין השמדה אלא מיתת בנים שנאמר והשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. לאהרון היו ארבעה בנים, הגמרא אומרת, כמו שאנחנו רואים בפסוק, נדב ואביהו אלעזר ואיתמר. והתפלל גם בעד אהרון, מכאן שתפילה עושה מחצה. היו צריכים למות ארבע, מתו רק שניים, נדב ואביהו מתו ונשארו בחיים אלעזר ואיתמר. כאן רואים תפילה כמה היא חזקה. אז אלה הם שלושה דברים, שלושה עמודים. זכות שלושה עמודים אלה עתיד הקדוש ברוך הוא לפקוד בחרבו הקשה והגדולה והחזקה. עכשיו על מי הוא מעביר את החרב הזאת? אומר על לוויתן נחש בריח ועל לוויתן נחש הקלטון והרג את התנין אשר בים. ואם אנחנו רואים רבותיי, לפני זה נראה אצל אומות העולם מה היה. אומות העולם זה כנגד זה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות משפט עם כל אומות העולם, שלא יחשוב מן דהו שלד דין ולד דיין, שלא יחשוב איזה אדם שאיזה טיפת דם או טיפת דמעה של איזה מישהו מישראל שהולכת לריק, חס ושלום. לא כתוב כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, שנאמר סיסו את ירושלים, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, למען תינקו וסבעתם. יוצא שכל צער וצער שהצטערנו אנחנו בגלות, הקדוש ברוך הוא משלם לנו מלא. אומרים רבותינו שאומות העולם לעתיד לבוא, עתידים לבוא ויאמרו לקדוש ברוך הוא, מה אלו אף אלו, מה נשתנו אלו מאלו, כמו שהיה בזמן קריאת הים. אומר להם הקדוש ברוך הוא בסדר, אומרים מה אנחנו עבדנו עבודה זרה, גם אלו עבדו עבודה זרה, כך מובא בילקוט של תהילים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בואו איתי בסדר, אז מה אתם רוצים? כניס אותם לגיהינם. אמר להם אין בעיה, תבואו אתם והשרים שלכם והממשלות, מה יש לכם עוד? שגרירים, דיפלומטים, קצינים, הכל ישר בואו לגיהינם. אומרים גם ישראל, אומר אין בעיה, גם ישראל, ואני עם ישראל, אומר להם. יורד הקדוש ברוך הוא עם ישראל לתוך גיהינם ועם הגויים כולם. באותה שעה האומות כולם נאבדים ונשמדים שם, וישראל יוצאים משם צחים וברים, כמו שאדם נכנס למקווה לטבול, ככה ייכנסו עם הקרים. הקדוש ברוך הוא איתנו, אין מה לחשוש. אז הם שמחים הטיפשים האלה, רואים שישראל יורדים לגיהינם כמו פרעה. מה היה? הקדוש ברוך הוא ואמר פרעה נבוכים מהם בארץ, סגר עליהם המדבר וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ויכבדם בפרעה ובכל חילו. כך אומר אלקוט תהילים עתיד להיות לעתיד, יבואו ייכנסו לגיהינם כולם, לישראל יהיה יבשה כמו שהיה בזמן קריאת ים סוף, ולאומות העולם יהיה להם השמדה גמורה שם. אז זה אומר על מות העולם על מה? שלושה עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז בחרבו הקשה זה על עבודה זרה שהם חטאו, כי עבודה זרה קשה מכולם. אחר בחרבו הגדולה כנגד גילוי עריות, גילוי עריות נקרא גדול. ואיך יעשה החטאה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים, ואיך יעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים, אומר יוסף הצדיק לאשת פוטיפר, ואין אדוני לא ידע איתי מה בבית, ואיך יעשה הרעה הגדולה. אז גדולה, אמנם הגמרא דרשה על שלושתם גדול גדול, אבל גדולה, מילה גדולה, אנחנו רואים שמופיעה לגבי גילוי עריות, ועל גילוי עריות שהם הרשיעו, ואין כמו אומות העולם. גם אנחנו בעוונות הרבים, מאיפה למדנו את כל התועבות האלה? מהם, הם מביאים לנו את כל התועבות. היום אנחנו לא יכולים ללכת ברחוב, היום אדם אם רוצה לצאת לרחוב צריך לעשות שאלת רב לפני שהוא יוצא, אסור לצאת לרחוב בלי לשאול אם מותר לו. אחר כך הדבר השלישי, שפיכות דמים. שפיכות דמים בחרבו החזקה, למה? זה הכי קשה מכולם, כשאדם מקפחים את חייו, שופכים את דמו, זה דבר קשה מאוד. כנגד שלושת אלה העבירות האלה שיש להם, עתיד הקדוש ברוך הוא לנקום מאומות העולם. עכשיו עם מי הוא ינקום? מראה שם אומרת, ושם ראשי הביא והמצודות, על לוויתן נחש בריח. מי זה לוויתן נחש בריח? זה ישמעאל. ישמעאל, נו ילד שפ שפ הלוויתן נחש בריח, לוויתן נחש בריח זה ישמעאל. למה? ישמעאל היה, הזוהר אומר, הוא צבוע, אין לך, אמר רב יהודה, אין לך אומה שפלה כמו ישמעאל. ישמעאל עושה מעשה זמרי, מבקש שכר כפנחס, מראה את עצמו איש עדין נפש, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. זה ישמעאל נקרא נחש בריח, אבל עשיו יותר רמאי ממנו. ועשיו שם אמר, ועל לוויתן נחש אקלטון. מה זה אקלטון? ידוע דברי הגמרא על הפסוק בעל נערות בבל, שם כתוב בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלתנו. אבל לפני זה כתוב, זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה. מה זה זכור השם לבני אדום? הגמרא שואלת, איפה הכנסת את אדום? הוא מדבר כעת, הוא מתנבא, הנביא שם, אמנם זה דוד המלך, אמר ברוח הקודש, אבל הוא מתנבא על חורבן בית ראשון, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, מדבר על חורבן בית ראשון. מה אתה מכניס כעת את אדום? אדום לא היה בחורבן בית ראשון. בחורבן בית ראשון היו הכסדים, היו הבבלים, אלה מצאצאי ישמעאל, זה מאברהם אבינו בא. בית שני, החורבן בית שני, טיטוס הרשע שהוא החריב את בית שני, הוא היה מאדום. אבל בית ראשון זה לא אדום. מה אומר זכור השם לבני אדום את יום ירושלים? שאמרו רבותינו, ישמעאל הוא בא להחריב את המקדש. הוא פסיכי, זה מאיפה יודע איך מחריבים את כל הטכניקות והטכנולוגיה וכל האמצעים המלחמתיים ולבנות צוללות ולעשות את כל זה. ועוד בית המקדש, איך יכול לשלוח ידו בבית המקדש שלך ולהחריב אותו? לא אמרה הגמרא, בחשיל וחלפות יעלומון, 300 מסעות, 300 גמלים, קרדומות, הביא איתו. כל קרדום שהיה נוגע בבית המקדש היה נשבר. בחשיל וחלפות יעלומון. אז אתה אומר שהוא ידע, וכי הוא ידע איך להחריב? אומר, אלא, הוא לא ידע. אבל מי שאמר לו היה אדום. עשיו באו מאחריו, והם היו מתחבאים מאחורי הפרגוד, הם עושים עצמם ידידים של ישראל, כמו שיש לנו היום. אלה כל האדומים האלה, כולם עשיו, אמריקה ואירופה למיניהם, תדעו, אלה כל אלה רשעים. מי נתן את כל הנשק הזה למחבלים? מי לימד אותם את כל הדברים הללו? מי סיפק נשק לכל ארצות ערב להשמיד אותנו אם לא הם? אומר, כך היה בדור, בחורבן הראשון, כך יהיה לעתיד לבוא. זכור השם לבני אדום, אומר הנביא, תזכור את אדום, אלה האירופים והאמריקאים האלה, את יום ירושלים, האומרים, והם היו מלמדים את נבוכדנצר הרשע, ערו ערו עד היסוד בה, תחריב עד הסוף, אל תשאיר כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, ייפרע גם מאלה שהחריבו, גם מאלה שלימדו אותם להחריב. אז לוויתן נחש בריח זה ישמעאל, לוויתן נחש הקלטון זה אדום. והרג את התנין אשר בים, זה שאר אומות העולם. כל אומות העולם, כולם עתיד הקדוש ברוך הוא להשמיד אותם. במדרש איכה מובא, כשנחרב את המקדש, שם מובא באורך מה היה כשחרב את המקדש. אמרה שם הביאה, זה מובא בירושלמי, מדרש איכה גם, שם כתוב אצל אברהם אבינו, שמשה רבנו אחר כך הגיע ועמד ביקש רחמים על ישראל. שם מובא גם הפסוק שאנחנו קוראים אותו בויחל, זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם וינחלו לעולם וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. מה זה זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר דיברת להם בך? אומר שם המדרש ככה, עמד משה רבנו ואמר, ריבונו של עולם, בפני מה אתה הגלת את ישראל? אז אמר לו, הם חטאו לפניי. כמו שאמר אצל אברהם, אברהם שתק. אבל כשבא אצל משה רבנו, אין כמו משה רבנו שיודע להגיד סניגוריה על ישראל. כשהוא שאל אותו, אמר לו, ריבונו של עולם, למה חרבת את בית המקדש, שרפת את ההיכל ושלחת את ישראל בין האומות? אמר לו, הם עשו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ביטול תורה, כל העוונות האלה. מה אמר לו? אמר לו, ריבונו של עולם, אם חטאו פשעו לפניך עמך בית ישראל והתחייבו שריפה, זכור לאברהם אביהם שמסר עצמו להישרף בכבשן האש ותצא שריפתו לשריפת בניו. כלומר, זה במקום. אנחנו לא אומרים כל בוקר את פרשת העקדה, כבש רחמיו לעשות את צולקה בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסיך. אותו הדבר גם כאן, אם אנחנו התחייבנו שריפה, אז יש לנו אבא שאתה בשבילו תכפר לנו, מגיע לנו שבשבילו תכפר לנו את האבון. זאת אומרת, בזכות צריפה זכור לנו את אברהם. הלאה, ואם בחטאו פשוט לפניך עמך ותסיים התחייבו הריגה, הריגה זה בחרב, זכור את יצחק שפשט צברו לעקד ותצא הריגתו להריגת בניו. אבל לא, ואם חס ושלום חטאו ועברו פשעו והתחייבו גלות, זכור ליעקב אביהם שיצא מביתו לבית לבן, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי, ותצא גלותו בשביל בניו. שאלו, למה דווקא שלושת אלה? הרי יש לנו סקילה, שריפה, הרג וחנק. כאן לא הביא לפי סדר, הוא הביא שריפה באברהם, הביא הריגה כנגד יצחק וגלות כנגד יעקב. הסבר הוא פשוט, ידוע שכולנו אנחנו נקראים בניו של אדם הראשון. כולנו נקראים בני אדם, על שם מי? על שם אדם הראשון. אדם הראשון כשחטא מעץ הדעת כבר נגזרה כל הגלות הזאת. אם הוא לא היה חוטא בעץ הדעת, לא היה קורה כל המקרה הזה, לא היה יצר הרע, ממילא לא היו חוטאים, לא היה חורבן. הרי זה גרם את זה, ויש פסוק בנביא, והם כאדם עברו ברית. כלומר, מה שחטא אדם הראשון הם חזרו על זה מהדורה שנייה, כאדם עברו ברית. אומר בסדר, מה שאדם הראשון חטא, אז שלוש עבירות הכי קשות מכולם, מה הם? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אלה הם, אין יותר קשות מאלה, אלה הם יהרג ואל יעבור. אומר, כנגד עבודה זרה הביא לנו את אברהם אבינו. מי היה? מי כמוהו שהוא יצא נגד העבודה זרה? הרי דור שלו כולם עובדי אלילים, אביו היה יצרן של פסלים והוא יצא. למה לקח אותו נמרוד להישרף? בשביל שהוא מחה את הצלמים של בית אביו, ביזה אותם, את העבודות זרות כולם. אז זה שריפה בא אברהם אבינו כנגד עבודה זרה. אחריו בא יצחק אבינו. יצחק אבינו היה הריגה. על מה בא יצחק? על שפיכות דמים. אצל יצחק היה שפיכות דמים, שפיכות דמים שעליו השלום יצחק אבינו בא לחפר. יצחק אבינו בא לחפר את העוון של שפיכות דמים שאדם הראשון גרם שפיכות דמים בעולם. אדם הראשון גרם שפיכות דמים בעולם. בא יצחק אבינו פשט את צברו, זה כנגד זה. בא השלישי יעקב אבינו, זה כנגד גילוי עריות. כנגד גילוי עריות שעשה אדם הראשון, גרם בעולם גילוי עריות. הרי בלי, אם לא היה חוטא, לא היה יצר הרע, ממילא לא היו אנשים חוטאים מגילוי עריות. מי גרם גילוי עריות? אדם הראשון. בא יעקב אבינו וחיפר בגלות שהוא גלה, לכן היה צריך ללכת לבית לבן, לשבת שם 20 שנה, 14 שנים על שתי הבנות, לסבול עד שימצא את זיווגו, את רחל ממנו, ואחרי זה לבוא ועוד 8 שנים בשביל 6 שנים בשביל הצון, ואז חזר והיה מה שהיה. הרי אלה הם שלושה כנגד שלושה. האמת שבמסכת מכות אנחנו רואים דבר מעניין. מסכת מכות הגמרא בדף יוד, רבי שמעון בן לקיש פתח על הפסוק ואשר לא צדה והיה אלוהים אינה לידו, שמתי לך מקום אשר ינוס שמה. כבר שמה בא ללמד אותנו שכל מקרה שיש בעולם אסור לחשוב שזה דרך מקרה. כבר אמר הרמב״ם שאם חס ושלום אומרים על איזה דבר שהוא מקרה, הרי זה מידת אכזריות, שנאמר ואם תלכו עמי בקרי והלכתי אף אני עמכם בחמת קרי. קרי הכוונה לומר שהסיבה הייתה והכוחות הביטחון לא היו עירנים מספיק, לא עשו בדיקות, לא שמעו את ההתראות, לא הקריבו, הזיזו את הכלים. יש להם כל מיני סיסמאות נבובות לאלה תשקורת למיניהם, העיקר לבלבל את האדם ולהניע את מוחו מעבודת השם ומהאמונה בקדוש ברוך הוא. אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, יודעים שהכל כתוב, כתוב לו לאדם. המשנה ברייתא אומרת בשעה שנולד בעקבו על העקב שלו, באיזה מקום יוולד, באיזה מקום ימות ובאיזה יום ובאיזה שעה, אפילו באיזה מקום. הזוהר הקדוש כותב רגלו היא דבר איניש אינון ערבעין לה, כלומר רגליו של האדם הם הערבים שלו. שעה שנברא האדם נולד משביעים אותו, מחזיקים לו את הרגל, הרגל צריכה לבוא לאותו מקום, המלאך שם מחכה לו באותו רגע, באותה שעה, לבוא לקחת אותו. אנחנו לא אומרים במוצאי שבת, מכל מיני גזרות קשות ורעות, כל מיני שעות מתרגשות לבוא בעולם. יש ברמינן גזרות לא יבואו ולא יהיו. אדם צריך להתפלל שהוא לא יבוא, שאם נגזר מה שנגזר, שתידחה הגזרה, שתתבטל מעליו. כבר שם אומרת, ואשר לא צדה והאלוהים הנה לידו. ראינו דאמרי אינסה מרשעים יצרשע. מה זה מרשעים יצרשע? ואת הגמרא מגלגלין חובה על ידי חייו. שני בני אדם שהרגו, שניהם הרגו, רצחים הם. אחד רצח במזיד ואחד רצח בשוגג. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ואין עליהם לא עדים ולא ראיה. מזמין את שניהם לפונדק אחד. זה שרצח במזיד יושב על הקרקע תחת הסולם. זה שהרג בשוגג עולה בסולם ויורד, ובירידתו, הרי צריך דרך ירידה. ברידתו נופל על גבי זה שלמטה והורגו. הרי זה שהתחייב מזיד, זה שהתחייב רציחה נהרג, זה שהתחייב גלות יוצא וגולה. יוצא כל דבר בעולם, אפילו גלות, כל דבר יש לו רמז, יש לו סיבה. שרמה מפנו עליו השלום, היה מגדולי המקובלים בדורו, זה דור של מרן רבי יוסף קארו ודור של רבנו הארי. הוא תלמיד הרמק, רמה מפנו, תלמיד רבנו משה קורדבירו. כותב רמה מפנו, דע שכל מה שהיה בזמן האנוסים בספרד, הרי הוא היה דור אחרי זה, תקופת מרן היה תקופת הגירוש של ספרד, אומנם כבר כמה 200 שנה לפני כן כבר התחילו הגזרות של השמד, עוד בזמן הרמב״ם, בזמן ראשי היו מסעי הצלב למיניהם, אבל זה נמשך על פני 200-300 שנה, זה לא, אף פעם לא היה לנו מנוחה מהם. אומר הרמה מפנו, תדע שכל אלה שנהרגו הנושא ספרד, שנהרגו על קידוש השם, העלו מהם עשרות עשרות על המוקד, עשו בהם כל מיני שחיתות וכל מיני מיטות משונות ואכזריות. איזה תעלולים איומים ונוראים היו שמים רגליהם בסד, היו עושים להם כמו נעל מעץ שיש שם סכינים. הם אומרים להם, תבואו תמירו דתכם, לא ממירים, דוחפים את הסכין יותר בפנים בתוך הרגל. ככה היו עושים להם עינויים קשים ומרים, דברים נוראים מה שעשו בהם. שואל רמה מפנו, מסכנים אנשים צדיקים ותמימים נהרגו על לא חמאס בכפיהם, אנחנו רואים שהם לא עשו עבירות, מסרו נפשם על קידוש השם. אומר, תדע שכל אלה שמתו בתקופת גזרות השמד בספרד, אלה היו בדורו של ירמיהו הנביא, אלה היו עובדים עבודה זרה בבית המקדש, והנביא היה מוכיח אותם והם לא שמעו, נגזר עליהם, נשארו ככה איזה קרוב ל-2,000 שנה. הרי מחורבן בית ראשון יש לנו היום קרוב ל-2,500 שנה, זה היה לפני, הוא מדבר על לפני 500-600 שנה, קרוב ל-2,000 שנה נשארו, באו בגלגול בדור גירוש ספרד, והיו צריכים כל אלה להרג על קידוש השם, מגלגלין חובה על ידי חייו. ודאי הם חייבים מיטה, אבל האומות העולם הקדוש ברוך הוא נפרע מהם גם כן. יוצא אין לך דבר בחינם, כל דבר יש לו סיבה, וסיבה לדבר, אין דבר בחינם. יש פרקי דרבי אליעזר שם, בפרק מ"ח, שם מובא בן גוון מבקעת דורה. ידוע שיחזקאל הנביא, לא, הגמרא הביאה, שש ניסים נעשו באותו יום, גמרא בסנהדרין, אותו יום, יום פסח היה, שדניאל הפיל את הצלם ולקח אותו נבוכדנצר, השליך אותו לגובה האריות. חנניה מישאל ועזריה השליך אותם לתוך כבשן האש. באותו יום גם יחזקאל הנביא החיה את המתים בבקעת דורה. מי אלה המתים האלה? אלה היו משבט אפרים, שהם טעו בחשבון 30 שנה קודם ביציאת מצרים, טעו וחשבו שהגיע הזמן, ומה עשו? ויצאו ממצרים. ואז באו מסכנים לבקעת דורה, באו העמלקים והרשעים הגויים האכזרים למיניהם והרגו אותם שם. בא יחזקאל הנביא שנים רבות אחר כך, יחזקאל היה בדור חורבן בית ראשון, ואז זה החזון שאנחנו קוראים בשבת חול המועד פסח. הקדוש ברוך הוא שואל את יחזקאל הנביא, התחיינה בן אדם, התחיינה העצמות האלה, ואומר השם אלוקים אתה ידעת. ואז קרבו עצם אל עצמו, היה מה שהיה, היה ניסים ונפלאות, עמדו קרם עליהם אור וגידים ובשר, והם עמדו על רגליהם וחיו. אלה היו אותם מתים שהיה הזכת בבקעת דורה. עמד רבי יהודה בן בטרה ואמר, אני מבני בניהם. הם חיו ונשאו נשים והולידו בנים, אותם מתים שהיה יחזקאל, נולד מזרם רבי יהודה בן בטרה, ואלו הם תפילין שהניחו לי אבי אבא. זאת אומרת, אחד מהם מביא את התפילין שלו גם, וזה רבי יהודה בן בטרה. עכשיו, שמה מובא שאחד מהם, מי זה שהוליך את כולם, מוציא אותם ממצרים? תמיד צריך איזה מישהו מנהיג, איזה אחד שהוא מוביל והולך בראש הטור. קראו לו בן גוון, כך מובא בפרקי דרבי אליעזר, בן גוון מבקעת דורה. הוא אחרי זה שהוא חיה אותו יחזקאל, הוא נשא אישה וזה, נולד ממנו אחר כך, נולד ממנו אחד מהשופטים שהיו אצל בישראל. בספר שופטים שם מובא עבדון בן הלל הפרעתוני, הוא שפט את ישראל 8 שנים. זה היה עבדון, היה שם, לפניו היה אבצן, אחריו אלון, אחרי אלון, אלון הזבולוני, אחרי זה היה עבדון, אחרי עבדון בא שמשון. זה היה הסדר שם בספר שופטים פרק זין. עכשיו עבדון הזה, הוא אומר פרקי דרבי אליעזר הביא אותו שהוא הבא מבן גוון. אומר הרמה מפן הודע שעבדון זה מת, הוא היה שופט של ישראל, ובא בגלגול של בר כוכבה אחרי זה. זה היה בן קוזיבה. מה שהיה איתו בגלגול הראשון זה בן גוון, שהוא נהרג, הוא יצא לפני הזמן, שהוא טעה בחשבון, גם זה בר כוכבה טעה. בר כוכבה טעה, הוא חשב שהוא משיח, כמו שהגמרא מביאה שם במסכת גיטין, בן קוזיבה קרואית לו. למה קוזיבה? היה שמו בר כוכבה. קוזיבה כזב. הוא היה אומר על עצמו שהוא משיח, ואפילו בהתחלה רבי עקיבא טעה בו, רבי עקיבא היה נושא חיליו של בר כוכבה. והוא כל כך היה בטוח בעוצמה שלו, עד שאמר, לא אתה אלוהים זה נחתנו, ולא תצא אלוהים בציבותינו. הגמרא שואלת, תשמע, גם דוד המלך אמר את הפסוק הזה. אומר, לא, דוד אמר את זה בלשון שאלה, לא אתה אלוהים זה נחתנו, ולא תצא אלוהים בציבותינו, אבל לנו העזרת מצר, ושב תשועת אדם, ככה אמר דוד. הוא לא קרא את זה בלשון שאלה, אמר את זה בלשון החלטית. הלא אתה אלוהים זה נחתנו, לא חס ושלום, לא רוצה איזה, כל הכבוד, כל הכבוד לצהל, כל הכבוד לטנק, יש לנו פטריות, יש לנו זה, יש לנו, יש לנו, יש לנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא בן קוזיבה, אתה מתגאה בכוחך, נחש אחד בא והרג אותו. בא נחש והרג אותו, לא היה מה שיעמוד מולו. עד כדי כך יוצא אדם, מה זה אדם? בשר ודם, עפר ואפר, אשר בין לילה היה ובין לילה עבד. יש מסרת פסחים, פעם דיברנו על זה, מגמרה שם בדף נון זין מביאה שאסור הכהנים בבית המקדש לא היו עובדים עם כפפות. למה? אין, אתה עושה לפני המקום חס ושלום, אין גבהות לפני המקום. אז את עצמו איזה עדין נפש הכהן בא לעבוד בית המקדש, מנתח את איברי הטלה, הסה או הכבש, אז הוא מוציא את הכבד ואת החזות והשוק והעלייה, אז הוא צל בוש כפפות. היה אחד, יששכר איש כפר ברקאי, כהן היה, הוא היה עובד עם כפפות בבית המקדש, היה מנתח את האיברים, היה ככה איש איסטניס כזה, מראה אינטליגנט, לא רוצה שהידיים שלו יהיו מזוהמות, אוהב את המקדש עם כפפות. מכאן למדנו שאסור לו לאדם להתפלל 18 אין כפפות, הלכה. חוץ אם אדם יש לו פצע או סיבות רפואיות, אנחנו לא מדברים על זה. אבל ככה אדם אסור לו בתפילת 18 שיתפלל עם כפפות. הוא יששכר, יששכר יש כפר ברקאי, היה עם כפפות. הגמרא אומרת, מתי פרע ממנו הקדוש ברוך הוא? יום אחד הוא בא, היו המלך והמלכה יושבים ואוכלים בסעודה, מתווכחים ביניהם, אין להם על מה לדבר, מדברים על אוכל, על ממולאים, על מסעדות, על בתי מלון, 6 כוכבים, 9 כוכבים, כוכבים ביום, כוכבים בלילה. היום מדברים ביניהם, מתווכחים. הוא אומר, הטעם של הגדי יותר טעים. אומרת, לא, מה פתאום, העז יותר טעים. אז המלך אמר העז, והמלכה אמרה הגדי, הכבש. פתאום הגיע יששכר יש כפר ברקאי, התווכחו, רבו, אמר, מי יחליט? יששכר יש כפר ברקאי, הוא כהן, עובד בית המקדש, הם צולים שם בשר, אז הם אוכלים. קרא לו, אמר לו, מה אתה אומר? איזה בשר יותר טעים? אמר, מה אתה אומר? אני אומר, העז, היא אומרת הגדי. אמר, מה? בטח הגדי הוא עשה עם היד ככה, תנועת זלזול. אמר לו המלך, במר שפירקה אמרת, אמרת אמת, בסדר, אבל למה עשית עם היד ככה, זלזלת בי? בגלל שעשית ככה ביד, יחתכו לו את כף היד. אז טוב, הוא מעשה, באו לחתוך לו את כף היד, שילם שוחד, שיחתכו לו את הכף השמאלית שישאיר לו תימנית, הוא יעשה, יניח בזה תפילין, יעשה מצוות. אז הוא, והמלך גזר את הימנית, הוא שילם שוחד על השמאלית. טוב, אחרי חודש ראה אותו המלך, מסתכל על ידו הימנית, שלמה. אמר, מה זה? מסתכל, ראה שהשמאלית קרוטה. אמר, עכשיו תחתכו לו גם את הימנית. חתכו לו את שתיהם. אומר הרמה מפנו, למה הוא נענש עונש כזה גדול? אומר, דע, תפתח בספר שופטים, פרק א', שם מובא היה אדוני בזק. הלא השמה, הרגו את אחרי מות יהושע, באו השופטים, היה עותניאל בן קנז וחבריו, ויקה את אדוני בזק בבזק. היה אז בזק, לא החברה הזאת, איזה שם יש להם. שם מקום, שמו בזק. והיה אחד מלך אכזר עריץ, שמו אדוני בזק. אומר שם הפסוק, מה היה הרשע הזה עושה? יושב לאכול, 70 מלכים יושבים מתחת השולחן שלו, קצוצי בהונות כפות ידיהם ורגליהם. קצץ להם את האצבעות, והיה נהנה לראות איך שהוא אוכל אכזר כזה, ומשליך להם כנפיים של עוף, איזה מעורב ירושלמי, אני יודע מה שהיה זורק להם, ורואה איך שהם מסכנים, לא יכולים, האצבעות שלהם קצוצות, עם הפה, עם הזה מלקקים. ולא הקדוש ברוך הוא רשע, הביא אותו אחרי זה בגלגול, זה יששכר, יש כפר ברקאי, יוצא אין דבר בחינם, אפילו אדם חתכו לו את האצבע, חתכו לו את כף היד, מי יודע איזה גלגול הוא של מי שבא לתקן. ורבי חנינה בן תרדיון, עליו השלום, אנחנו עוד מעט תשעה באב בעוונותינו הרבים, יהי רצון שיתפך לססון ולשמחה, יש עוד סיכוי. ותשעה באב, אנחנו מזכירים שם 10 הרוגי מלכות, אלה הזכרה ונפשי עליי אשפחה. 10 הרוגי מלכות מהיו, היה ביניהם רבי חנינה בן תרדיון, זה חמיב של רבי מאיר בעל הנס, אביה של ברוריה. ורבי חנינה בן תרדיון, הגמרא אומרת, נשרף וספר תורה עמו, גבילים נשרפים ואותיות פרחות באוויר. והרומאים התעללו בו, שמו גזי צמר על החזה שלו, טבולים במים, לעכב אותו שלא יישרף מהר האש, שיסבול עינויים. הגמרא שם שואלת, למה נגזר עליו זה הדבר? שהיה הוגה את השם באותיותיו, היה אומר יות כה ובכה, אנחנו אומרים יות כה, הוא היה אומר היה אומר את האותיות. להזכיר שם השם, מי שמזכיר אותו היה מיטה בידי שמיים. ולא רק להזכיר את שם השם, אפילו באותיות, כך כותב רבי חיים ויטל, הוגה השם באותיותיו, אפילו אומר את האותיות לפי סדר, אסור. התנות, זה אנחנו מזכירים כשיש צורך, או בתוך לימוד, בתוך פסוק, אפילו חצי פסוק מותר, כך כותב החכם צבי, או תוך כדי לימוד או כדי תפילה. אבל להזכיר הוויה בשום פנים ואופן אסור, זה רק בעולם הבא, שם מזכירים אותו. לא כשאני נכתב אני נקרא, אני נכתב ויותקה ונקרא באלף דלת. הוא לא היה יודע את זה, היה מזכיר השם באותיותם. ואשתו למה מתה? למה שהיא לא הוכיחה אותו. אומר רמה מפנו, תדע זה רבי חנינה בן תרדיון, גלגולו של יפתח הגלעדי. יפתח הגלעדי עם הארץ היה, ומה הוא עשה? הוא נדר ואמר, אשר יצא מדלתי ביתי ועליתי הוא עולה לשם. אחר כך יצאה ביתו, אז ביתו אומרת, לא אבא, אני בן אדם, כתוב אדם כי...